דף כ"ד עמוד א', 12 שורות מלמטה. בן למאן דאמר שמא תמות, בן למאן דאמר שמא תברח. אנחנו אתמול דנו לגבי מחיצה שעשויה מבעלי חיים. האם אפשר לקחת שור, פרה, עגל וכדומה ולהעמיד את זה בתורת מחיצה?
חיים.
חיים. מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. רבי מאיר אומר אי אפשר לעשות בעל חיים למחיצה, ורבי יהודה סובר שאפשר לעשות בעל חיים למחיצה. הסבירה הגמרא למה לפי רבי מאיר אי אפשר לעשות בעל חיים למחיצה. מחלוקת בין אביי ורב זירא. רביי אומר שמא תמות, רב זירא אומר שמא תברח. מה אומרת במסקנה? שגם אביי מודל הטעם של שמא תברח, הוא גם סובר שמא תמות. הגמרא באמצע דימתה את זה לעניין הלוקח יין מבין הקוטים, ששם יש נידון האם חוששים שמא יבקע הנוד או לא חוששים שמא יבקע הנוד, לכאורה מחלוקת רב מאיר ורבי יהודה. והגמרא מגיעה למסקנת הדברים, אליבא דאביי, שרב מאיר באמת חושש לשמא תמות, ובכל זאת הוא לא חושש לשמא יבקע הנוד, כי פקיעת הנוד זה דבר לא שכיח, כי אפשר למסור את זה לשומר, אבל אני לא חושש שמא יבקע. רב יהודה אומר לא חוששים למיטה, והגמרא חשבה שהוא חושש לשמא יבקע הנוד, ואמר הגמרא במסקנה לא, שהמחלוקת של רב מאיר ורב יהודה בלוקח יין מבין הקוטים זה לעניין יש ברירה או אין ברירה. רק רב יהודה אומר לשיטת רבי מאיר, גם אם אתה סובר שיש ברירה, אולי אתה חושש לשמא יבקע הנוד, ורב מאיר אומר אני לא חושש. שאלה הגמרא, לפי רבי יהודה שלא חוששים שמא ימות, אז למה במשנה במסכת יומא, משנה ראשונה, אומר רבי יהודה שחוששים שמא תמות אשתו של כהן גדול, ולכן היו מתקנים לו אישה אחרת שמא תמות אשתו? עונה הגמרא לא, באמת רבי יהודה לא חושש לשמא תמות, רק מעלה עשו שמא כפרה של כלל ישראל וכיפר בעדו ובעד ביתו, אז הכפרה של כל כלל ישראל תלויה בזה, אז רבנן עשו בזה מעלה, נהגו בזה חומרה יתרה, אבל רבי יהודה לא חושש לשמא תמות. אז אמרנו ששמים שם הוצה ודפנה, שמים שם גדר כדי שלא יהיה בעיה של מחיצה, של פרצה, ממלאים את זה בחומר. שואלת עכשיו הגמרא, כ"ד עמוד א', 12 שורות מלמטה, בין למאן דאמר שמא תמות, בין למאן דאמר שמא תברח, דהיינו בין לפי אביי, בין לפי רב זירא, אליבא דרבי מאיר, מדאורייתא מחיצה מעליי, ורבננו דגזרובה, זאת אומרת מהתורה בעל חיים זה מחיצה, רק יש איזה חשש ברבנן שמא תברח, שמא תמות. שואלת על זה הגמרא, אם הכל זה תם מדרבנן, אלא מעתה לרבי מאיר תתמם משום גולל, עלה מתנן רבי יהודה מתמם משום גולל ורבי מאיר מתהר. זאת אומרת, אנחנו אתמול בדף כ"ג עמוד א' הבאנו ברייתא. בברייתא הזאת כתוב שדעת רבי מאיר שבעל חיים לא יכול לשמש כמחיצה, לא כשמדובר לגבי סוכה, לא בתור לחי כדי להכשיר מבוי, לא בתור דיומדין כדי להתיר בפפי ביראות לבוא ולשתות ברשות הרבים מהבור לצורך הבהמה. וכמו כן מזכיר רבי מאיר, גם אנחנו לא אומרים שיש לו דין של גולל, שהגמרא אומרת במסכת חולין שהדין הוא שהגולל, דהיינו לפי רשי, הכיסוי שנמצא על הארון, יש לו דין מריבוי של הפסוק שהוא כמו מת, שהוא מתמד במגע, במסע ובאוהל. אז זה אנחנו באים ואומרים שאותו גולל אין לו תורת מחיצה אם הוא בעל חיים והוא לא מתמד. עכשיו שואלת הגמרא, תראה, רבנן יכולים לבוא ולהחמיר, רבנן לא יכולים לבוא ולהקל. רבנן יכולים להגיד שדבר שהוא מחיצה מהתורה, אנחנו אומרים שזה לא מחיצה, לכן בסוכה זה לא טוב, ומבוי זה לא טוב, ודיומדין זה לא טוב. אבל רבנן יכולים לבוא ולומר על מקום שהוא מחיצה מדאורייתא, שאין לו תורת מחיצה ולכן הוא לא מתמא? אבל הרי מדאורייתא זה מחיצה ומתמא, זוהי שאלת הגמרא. עלה מתנן, אז איך יכול להיות שרבי יהודה מתמא משום גולל ורבי מאיר מתאר? אבל הרי זה מחיצה לפי רבי מאיר, מדאורייתא. אלא חוזרת בהגמרא ממה שדובר אתמול ואומרת הגמרא, אלא אמר רב אח בר יעקב כסבר רבי מאיר, כל מחיצה שעומדת ברוח אינה מחיצה. כל דבר כזה שהוא דבר שאין בו ממשות, כמו נשמה אצל בעל חיים רוח, רוח זה דבר שאין בו ממשות, ולכן אין עליו תורת מחיצה מדאורייתא. אז זה לא מחיצה לסוכה, זה לא מחיצה למבוי, זה לא מחיצה לדיומתים, וגם לא גולל אצל אותו ארון. איתא דאמרי אמר רב אחא בר יעקב כסבר רבי מאיר, כל מחיצה שאינה עשויה בידי אדם אינה מחיצה. בעל חיים זה לא עשוי בידי אדם. מחיצה שלא נעשית על ידי אדם, אין לה תורת מחיצה מדאורייתא. אז גם בגולל זה לא מחיצה, זה לא מתמא. שואלת הגמרא, מה ביניים? מה ההבדל אם אני אומר שהטעם זה בגלל שכל מחיצה שאינה עומדת ברוח אינה מחיצה, או בגלל שאני נוקט את הטעם שכל מחיצה שאינה עשויה בידי אדם אינה מחיצה? על פניו לשיטתו לעשות קרקן, לא עשית שום דבר. לפי ההבנה הזאת, לפי הטעם הזה ברבי מאיר, אם יש לי חפירה או סלע שעומד שם מששת ימי בראשית, לא יחשב כתורת מחיצה, חד משמעי. לטעם הזה כמובן. אומרת הגמרא, מהי בניו? איכא בניו דאוקמה בנוד תפוח. לוקח בלון ומנתח אותו באוויר 10 צפחים, נגיד מטר לשיעור חזוניש, האם הוא מחיצה או לא? למען דאמר מחיצה עומדת ברוח, הנה מחיצה הרי עומדת ברוח, זה דבר שאין בו ממשות, אז זה לא יהיה מחיצה. למען דאמר אינה עשויה בידי אדם, הרי עשויה בידי אדם, הרי את הנפוח עושה בן אדם, ומכיוון שהיא עשויה על ידי אדם, אז היא תשמש לנו בתורת מחיצה, גם עליבה ורבי מאיר. אם ככה נשארנו למסקנת הסוגיה, מחלוקת רב מאיר ורב יהודה, האם אפשר לקחת בעל חיים ולעשות אותו מחיצה? והנידון הוא בדאורייתא, לא בדרבנן. שהסביר רבי מאיר, מדאורייתא זה לא מחיצה, השאלה למה? כי זה דבר שאין בו ממשות, או שזה לא עשוי בידי אדם. ולפי רבי יהודה זה הווה מחיצה. עוד נאמר שם בברייתא בכ"ג עמוד א', מה הסוגיה אביי ורב זירא ניתחו. רק הטעמים האחרונים. שזה חיסרון בדאורייתא, לא בדרבנן. רוח או שזה לא בידי אדם. שם הברייתא מסיימת ואומרת, אמר אמר, משום רבי יוסי הגלילי אמרו, אף אין כותבים עליו גיטי נשים. לדעת רבי מאיר, אי אפשר לקחת בעל חיים ולכתוב עליו גט אישה. ועכשיו צריך להדגיש, אליבא דכולא עלמא, לא נוגע לרבי מאיר, גם לפי רבי יהודה, לכתוב גט אישה למשל על קרן של פרה, קרן של שור, ולקצוף את הקרן ולתת את זה לאישה, לכולה אלמה זה גט פסול. למה? כי התורה אומרת וכתב לספר קריטות ונתן בידיו ושלחה מביתו. דורשת הגמרא בגיטין, כל דבר שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה, יצא זה שמחוסר כתיבה, קציצה ונתינה. אי אפשר לתת את הקרן, צריך קודם לחתוך אותו. אי אפשר לכתוב גט אישה על אילן מחובר לקרקע ולפלוש את האילן ולתת לאישה, כי כל דבר שמחוסר קציצה אי אפשר. מה הנידון שעומד בפנינו? לקחת את הבהמה ולתת את זה בתורת גט. מחלוקת רב מאיר ורב יהודה, לפי רבי מאיר פסול, סליחה, רב יוסי הגלילי, לפי רב יוסי הגלילי זה יהיה פסול לגט אישה. כך כתוב, אף אין כותבים עליו גיטי נשים. שואלת מיד הגמרא, מה הייתה, מה רבי יוסי הגלילי, למה אי אפשר באמת לקחת בעל חיים, לכתוב עליו גט ולמסור אותו לאישה? בתניא, התורה אומרת, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בערווה דבר, מחלוקת בית שמאי ובית הלל מה זה ערווה דבר, וכתב לספר כריתות ונתן בידה ושולחה מביתו. אומרת על זה הגמרא, ספר אין לי אלא ספר, מניין לרבות כל דבר? אם כתוב בתורה ונתן לספר, ספר זה קלף. המקור, מביא רש"י בנקוטי רש"י, מקור בעיר ובנתקוו, שם נאמר לנו אצל ירמיה, ואני כותב על הספר בדיו, ואחרי זה כתוב שם מגילה. למה? אחריו שרף המלך את המגילה. אז לומדים מזה שספר זה תמיד קלף. אז אין לי אלא ספר, דווקא קלף. מניין לרבות כל דבר? מאיפה אני יודע שאם אני רוצה לכתוב על טבלה של עץ, על עלה של זית וכדומה, מאיפה אני יודע שזה קשר? תלמוד לומר וכתב לה, מכל מקום, כל דרך כתיבה. אז גם אם הוא כותב על טבלה של עץ, זה גט אישה. אם כן, מה תלמוד אמר ספר? אם זה בא לרבות כל דבר, אז למה התורה כותבת דווקא ספר? לומר לך, מה ספר? דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. דהיינו, בהמה זה בעל חיים, ספר זה דבר שאין בו רוח חיים. לכתוב גט על בצק ולתת לאישה אי אפשר, כי זה אוכל, וכל דבר שזה אוכל או בעל חיים אי אפשר, כי כתוב ספר. צריך להדגיש, כמו שתוספות השני בעמוד אומר, שלמשל בפרק וכל מערבים למדנו לגבי מעשר שני, שם התורה אומרת ונתן הכסף בכל אשר עבדת הנפשך בבקר ובצון. לומדת מזה הגמרא, מפרי וגידולי קרקע לאל בפרק כמה? פרק ראשון. הגמרא אומרת, מאיפה אני יודע לגבי דין של סוכה שצריך להיות דבר כזה שגידולי קרקע ואינו מקבל תומה? כי כתוב חג הסוכות תעשה לך חג דום ידי קורבן חגיגה. ואז אמרנו, מה קורבן חגיגה דבר שאינו מקבל תומה? וגידולי קרקע. ואצלנו בא הגמרא ואומרת, ספר, מה הכוונה ספר? דבר שאין בו רוח חיים, וכזה דבר שהוא לא אוכל. מאיפה אתה לוקח את הדבר הזה? אומר תוספות, תדע לך, וכן אסמכת, וכן אסמכת, פירושו של דבר, אומר תוספות, בכל אחד כפי מה שדומה לחכמים עניין הראוי לו. רבנן קבעו גדרים לכל דבר, זהו הגדר שלנו. אם ככה בא הגמרא ואומרת, מה רצית? סליחה, לא מאכל אלא אוכל. בהמה, לא, בהמה זה דבר שיש בו, בהמה זה לא אוכל, אחרי ששוחטים אותה זה אוכל, כרגע זה לא אוכל, כי אם זה היה אוכל אז בהמה הייתה מקבלת תומה, ובהמה לא מקבלת תומה. בהמה זה יהיה אוכל כשיכשירו אותה לאוכל, אבל היא בעל חיים, ובעל חיים זה לא ספר, אז זה לא קשר לפי רבי יוסי הגלילי. שאלת הגמרא, זה רבנן, מה רבנן יעשה עם הפסוק ספר? רבנן אומרים שאפשר לכתוב גט אישה על בעל חיים. אומרת הגמרא, היא כתבה בספר, אם היה כתוב וכתב לה בספר, כדי אמרת דומיה דה ספר, דבר כזה שהוא לא רוח חיים ולא אוכל. השתה דכתיב ספר, ספר מלשון סיפור, לספירת דבריים בעל מהודעת, אתה יודע מה זה בא לומר? וכתב לה ספר, הוא צריך לכתוב לה סיפור הדברים, מה שבעברת השם נלמד במסכת גיטין, יש לנו תופס הגט והתורף. התופס זה הסיפור דברים של הגירושים. ממשיכה הגמרא ואומרת, כ"ג עמוד א', זה הסוגיה, יאויין דף כ"ג עמוד א', תרובה ברייתא, דעת רבי מאיר. רבי מאיר אומר, אין עושים אותו בעל חיים לא דופן לסוכה ולא לכי למבוי ולא פסים לביראות ולא גולה לקבר. ומשום רבי יוסי הגלילי אמרו, אתם כותבים עליו גיטי נשים, אז אנחנו צריכים לגמור את כל הברייתא הזאת. כן, אנחנו באמצע ברייתא, אז אנחנו מבארים גם את החלק הזה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבנן היי וכתב מהי דרשה. תראה, לפי רבי יוסי הגלילי, מכיוון שכתוב ספר, אז זה מוגבל, רק ספר, צריך להיות וכתב לה, שזה לא רק סלף, אלא זה בכל דבר, גם טבלה של אסלה, של זית. אבל לפי רבנן אין פעם מושג של ספר, אז אני יודע שאפשר לכתוב גט אישה על כל דבר, אז אני כתוב וכתב לה. מתרצת הגמרא, ההוא מבא אליי בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף, פעם כדעתה חמינה, הואיל ואיתקיש יציאה להוויה מההוויה בכסף, אף יציאה בכסף כמה השמלן. אומרת המשנה הראשונה בקידושין, האישה נקנית בכסף, בשטר ובביה. כתוב לנו בפסוק, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. אז הפסוק מקיש את היציאה להוויה, לקידושין. וכפי שדורשת הגמרא בתחילת קידושין, כתוב לגבי אישה כי ייקח איש אישה, וכתוב לנו אצל אברהם אבינו שקונה את השדה מעפרון, כסף השדה קח ממני, דורשת הגמרא כיחה כיחה. אז כמו ששם כתוב בכסף, גם אישה נקנית בכסף, נו, אז אולי אפשר גם לגרש אישה בכסף, לתת לה פרוטה ובזה היא מתגרשת. אומרת התורה וכתב לה, חייב להיות דווקא על ידי כתיבה, על ידי כתיב, ולא על ידי כסף. אמנם שיטת אביי בגמרא בקידושים, אביי אומר שלומדים את זה מסברה, אומר אביי, אין קטגור נעשה סנגור, אי אפשר שאותו כסף שמכניס הוא גם יהיה הכסף שמוציא. לפי אביי נצטרך לומר, וכתב זה בא לומר שאי אפשר לגרש אישה על ידי חליצה, כי היית אומר שכמו שהיבמה הדין שיוצאת על ידי חליצה, אז אולי גם אישה יכולה לצאת מבעלה על ידי חליצה, וכתב לה חייב להיות שטר של גיטין. ממשיכה גמר. מה? א' מהירים את זה, חוץ מזה זה שני שטרות שונים. שם זה שטר... לא, לא. שם זה אותו מטבע, אותו כסף. שם השטר שונה. שם זה שטר שהריח מקודשת לי, והריח מגורשת, זה שני דברים שונים. אז זה לא נקרא אותו שטר. אומרת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי, היי סברה מינה לי, מאיפה הוא יודע שהיא לא מתגרשת בכסף? עונה הגמרא, מספר, קריטות מפקלי, ספר קורתה, ואין דבר אחר קורתה, כסף לא יכול להוציא אישה. ואידך, שואלת הגמרא, רבנן, למה לא למדו מספר קורתה? הוא מבא אלה לדבר הקורת בינו לבינה. כזה תניה, הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין, ועל מנת שלא תלכי בבית אביך לעולם, אין זה קריטות. כל 30 יום, הרי זה קריטות. אז אני צריך את הספר קריטות להגיד דבר הקורת בינו לבינה, מיד נחבור ונבהר. ואידך, רבי יוסי איפה הוא יודע באמת את הדין הזה שצריך להיות דבר הקורת בינו לבינה? עונה הגמרא, מקראת קריטות נפקא. למה כתוב ספר קריטות? למה לא כתוב ספר קראת? קריטות, ללמד אותי את הדין דבר הקורת בינו לבינה. ואידך, למה רבנן לא לומדים את זה מקראת קריטות? קראת קריטות לא דרשי. עד כאן טורף הסוגיה. נמצאנו למדים שלפי רבי יוסי הגלילי אי אפשר לגרש אישה בבעל חיים. הסיבה היא, כפי שמבואר בפנינו בגמרא, ספר וכתב, דווקא דבר כזה שהוא לא רוח חיים ולא דבר שהוא אוכל. דבר שהוא אוכל לא קשר לנו לגט אישה. אגב גררה למדנו עוד שני דברים. א', שאי אפשר לגרש אישה בכסף מסיבה כמבואר בפנינו, או בגלל שכתוב ספר קריטות, או בגלל שהדרשות שלנו הם קטגור נעשי סניגור. והדבר השלישי שמבואר בפנינו שצריך להיות דבר הקורת בינו לבינה. דהיינו, מה זה דבר הקורת בינו לבינה? אבל יש לנו עניין שלא יישאר חלק שהיא אגודה בבעלה. ברגע שהוא עושה את התנאי, על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, באותו משפט שהוא אומר שלא תלכי, זאת אומרת שהיא נשארת מחוברת אליו לעולם. ומכיוון שהיא נשארת אגודה בו חפר בקריטות. אבל, אם הוא עושה תנאי, על מנת שתתני לי 200 זוז, על מנת שלא תשתי יין 12 חודש, על מנת שלא תלכי לבית אביך 30 יום וכדומה, כל הגדרה כזאת שהיא מוגבלת בזמן, אז זה עושה מעשה קריטות, הם מתנתקים אחרי הקיום התנאי. ולכן זה יהיה קשר לנו לגט אישה. זה מה שכתוב בפנים. רגע, רגע, זה אתה אמרת, לא יודע. לאט לאט. אומר רש"י במקום שני דיבורים לפני המשנה, בדיבור המתחיל הרי זה קריטות. ויכול לבוא לידי הפרדה לסוף 30. היא כך, מעכשיו מותרת להינשא מן התורה. רש"י אומר שמעכשיו, כי עכשיו נעשה הגט, עכשיו היא קרותה. אז אם היא לא תיתן 200 זוז והתחתנה למישהו אחר ונולדו לילדים, הילדים ממזרים. אבל כרגע הגט, מעשה הגט הוא מעשה הגירושין מן התורה. חוץ מזה יש תנאי, התנאי אומר שצריך למלא תנאי, אבל המעשה קריטות נעשה בעצם נתינת הגט. זה לשון רש"י מדאורייתא. אז צריך קודם כל להפריד, המחבר באבן העזל כבר כותב שלגבי עניין שלא תלכי לבית אביך, זה מי שכותב גיטין שידאג שכזה תנאי לא יופיע בגט. למה? כי גם אם זה ל-12 חודש ולפעמים אפילו ל-30 יום, זה דבר שאישה לא יכולה לעמוד בו, כי באופן נורמל אישה גרושה חוברת לבית אביה, ולכן להשתדל שזה לא יסבור. לרגע לא נדבר על המושג לבית אביך. נחלקו פה הראשונים, רן, ראש, רלמור, רמב"ן ועוד, המקור חלק כאן, חלק בגמרא בגיטין. מה שעוררתם עכשיו, מה יהיה באמת, מתי האישה הזאת היא גרושה? פשטות בפרק א' מלכות גירושין לומדים פשט ברמב"ם, שהרמב"ם אומר שבאותו הרגע האישה הזאת היא מגורשת, והיא צריכה גם לקיים את התנאי. נכון שהנושאי כלים על הרמב"ם רוצים לבוא ולומר שזה דווקא בתנאי כזה, שזה ביד האישה, למשל, על מנת שלא תשתי יין, על מנת שלא תלכי לבית אביך, על מנת שתתני לי 200 זוז, על מנת שתרקדי לפניי תשמחי. כל הדברים האלה זה תלוי באישה, אומר הרמב״ם, היא גרושה עכשיו, ועכשיו היא הולכת ונישאת לאדם אחר. נכון, שהיא צריכה גם לקיים את התנאי, בלא, הילדים יהיו ממזרים. הרמב״ם בפרק מי שחזור, שמה במלחמות, בגיטין,
הרמב״ם אומר לחלק דבר כזה, יש הבדל בין תנאי שנעשה בשבע על תאפל לתנאי שנעשה בקום ועשה. אם התנאי היה על מנת שלא תשתיין, על מנת שלא תלכי לבית אוויר, על מנת שלא תצאי מהעיר 30 יום, אז אני אומר שכרגע הרגע מגורשת והרגע היא רשאית להינשא. אבל אומר הרמב״ם, מה יהיה באופן שאמר לה על מנת שתתני לי 200 זוז, דהיינו קום ועשה, או כמו שאנחנו אמרנו תנאי שלא תלוי בה, תנאי כזה שהיא באה ואומר, תשמעי, אם ינקלה יבוא לבקר את מוישלה, או שהוא ירקוד לפניים, שהוא יבוא אצלי וכו', אז תהיה גרושה. תנאי כזה, עד שהיא לא ביצעה את המעשה של התנאי, היא לא תהיה גרושה. ככה לומד הרמב״ן. יותר מזה לומד המגיד מישלה, גם בתנאי של שבע אל תעשה, כל זמן שלא קיימו את התנאי, האישה איננה גרושה. מחלוקת גדולה בראשונים. יש באחרונים שרצו ללמוד פשט ברש"י, שזה הדקדוק ברש"י. אומר רש"י, זה יכול לבוא לידי הפרדה לסוף 30, אם כך, מעכשיו מותרת נמצא מן התורה, אבל מדרבנן, אפילו בשבע אל תעשה, לא תהיה גרושה, כל זמן שלא קיימו את התנאי. כמו המגיד משנה, יש רצים לחלוק, אבל זה הדקדוק. אתה נראה לך כמו, מצוין, טוב, אז אם תצטרך אותו ספר, אז תשכח.
חמים יגידו, אין גט לתנאי.
אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. רבנן לא גוזרים דבר שהוא נגד ההיגיון. כיוון שהתחדשה בתורה פרשת תנאים, אז אתה רוצה להשאיר את האישה הגונה, השיקול שלך הוא לא בריא. כי אתה אומר, טוב, עדיף לי שהאישה תהיה הגונה. הוא רוצה 200 זוז. ולא, הוא לא מוכן לגרש אותה. איך אתה יכול להגביל אותו? נכון, אז שיהיה לך לעשות שנור. אבל זה הדין שלה. אז יעשו לה בבית הכנסת, תהיה קופה יפה במחצית השקל. לטובת הסלט נישה מחולה. מה בנוגע אלינו? ברגע שאתה רוצה לדרוש ממנו שהוא יצטרך לגרש, הוא המגרש. מצא בערבה דבר. זה התנאים שלו שהוא מוכן ללכת הביתה. יש פה עוד... הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. היא יכולה לא להסכים לבצע. הוא עושה מה שהוא מבין. היא יכולה לא להתחתן איתו. אז למה אנחנו לא שואלים למה בכלל היא צריך לתת לגט? ברגע שנגמר לה, שהיא תלך הביתה. למה זה צריך להיות תלוי בו? ולמה אישה צריכה להיות הגונה רחמולס עשרות שנים כי בעלה נעלם באיזה מקום לא מקום? זהו הדין. למה לא? הוא לא נותן. הוא נמצא עכשיו באמריקה ואומר לגברת, אם את רוצה גט, אז תביא לי 200 זוז או 2,000 זוז או מיליון שקל או 2 מיליון לפי הבנתו. היא רוצה להתגרש, היא תביא, היא לא רוצה להתגרש, אז היא לא תביא. זהו הדין. אומרת, זה לא פה, זה אתה יכול לשאול באופן כללי, למה בעל מגרש אישה ולא אישה מגרשת את בעלה? אם הוא אוחז מחרם זה רבינו גרשום, אם הוא תימני אז הוא לא מחויב לזה, אם הוא ספרדי אז כבר נגמר החרם וכולי. הוא יכול לקחת כמה נשים, למה הוא יותר פחות טוב מיעקב אבינו? מה יש? ואם היא לא תרצה לקבל גט, יש יותר מהרבונים וכולי, אבל זה בעזרת השם נשאיר קצת במסכת גיטין. יש פה עוד נקודה מאוד חשובה ובזה נסיים כי צריך להתקדם. יש פה אחד מהתנאים, על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, אין זה קריטות. למה זה לא קריטות? כי לעולם היא לא יכולה ללכת לבית אביה, אז היא אגודה בו כל חייה. ואולי אבא שלה ימכור את הבית, ואולי אבא שלה ימות יום אחד, בעזרת השם, אנחנו מאוד מקווים שאבא ימות לפניה. אז מה הבעיה? זה דבר, זה תנאי עם זמן. אז למה היא לא מגורשת? הרי התנאי יכול להתבצע. אז מה הבעיה בגט הזה? מה? כן. שלא תיכנס לבית אביה. נכון, אבל זה הדרישה שלו. שתעשה כיבוד אביה מחוץ לבית. זה לא טענה. את לא חייבת, את יכולה ללכת לשם. אבל זה ממשיכה להיות אשתי. ועוד פעם, אנחנו עכשיו מדברים אחרי שהתורה אמרה שבעל צריך לגרש אישה. הבעל קנה אותה. אם אני רוצה למכור דירה, אתה רוצה לקנות דירה, אני אומר לך, דירה ששווה 100,000 דולר, קודם כל אני רוצה 500,000 דולר. דבר אני רוצה. דבר שני, אני רוצה שתעשה קוקוריקו ברחוב, אחרת אני לא מוכן למכור לך. יש לך שני אפשרויות, או לקנות, או לא לקנות. אם אתה רוצה לקנות, זה התנאים. אנחנו גרים באותה קומה, חשוב לך הדירה שלי, אתה תשלם. לא חשוב לך, אתה לא תשלם. זה מה שכתוב פה.
הבעל רוצה
לגרש
את
היחיות
הרכב?
כן. אם הבעל גרש אותה, רוצה או לא רוצה, יגרו שם, אני מחפש אותו בבית. ברגע שהבעל נותן, אני מדבר שם מדאורייתא. יש תקנות דרבנן, היום אישה לא יכולה, אי אפשר לגרש אישה בעל כורחה. אבל מדין תורה, הבעל זורק לגט, והאישה הזאת היא גרושה. רוצה או לא רוצה? ולכן נלמד בעזרת השם, יש גט מקושר, כי יש כהנים, והכהנים הם עזבני, הוא עלול לזרוק לגט, ואז הוא לא יכול לחבור אליה, כי ככה יש מחזיר גרושתו, אבל שם אין מחזיר. יש, בעזרת השם, בשביל זה יש לנו מסכת גיטין, לא עוד הרבה זמן, שנה ו... או, אומר תופות במקום, כך אומר תופות, אומרים את זה הראשונים, שבאמת, בית אביה, כמו שרן אמר, זה למעשה דבר כזה שהוא לא מוגבל. גם היורשים נקראים בית אביה, מה הראיה לזה? יהודה אומר לתמר, שבילך בית אביך, שבילך אלמנה, בית אביך שמה, עד יגדל של הבני. זאת אומרת, מי זאת הייתה תמר? תמר הייתה ביתו של שם. מאיפה אנחנו יודעים? כי יהודה במשפט אמר, הוציאוה ותשרף. למה שתשרף? כי אשת איש הזינתה. אשת איש הזינתה זינה בחנק, אבל בגלל שהייתה בת כהן, והוא כהן לכל עליון, אז ממילא יש לדין של שרפה. אומר המעריץ חיות פה במקום, עשו את החשבון, ושם כבר לא היה חי אז. אז מה זה בית אביך? כי זה נמצא ביד היורשים. למה? אולי הייתה בת הצעירה של שם. אל תשכח שבימיהם נוח הוליד בגיל 500. זכו, נפקה שאפשר להתגבר. בכל אופן הנוגע, זה יכול להיות שהייתה מבוגעת, צריך לבדוק. כך או כך, זה נקרא בית אביך. מה קורה לגבי מחירה? שואל המרשל, מה עם המחירה שלך? הוא יכול למכור את זה. אומר המרשל שלא גורסים בתופות, את הבית. אבא יכול למכור את הבית. אומר המרשל, לא גורסים עניין של מחירה. בא המרשל ואומר, כן, כן גורסים מחירה. אבל אם הוא ימכור, הוא עלול לקנות דירה אחרת. ובדירה הזאת יפתור לה להיכנס, כי זה בית אביך, זה לא הבית הזה, זה בית של אבא. אמנם הקרני ראם שם על המערשה כבר מאיר מיד במקום, עיין משנה למלך פרח את מלכות גירושים, ואין זה ברור אם קנה בית אחר שיאסור בה. אלא זה מכל מקום אין איזה קריטות, כיוון זה אם חוזר וקונה אותו בית, אסור בה. כמו שכתב הריבש בסימן שפשין ולבר, עיין שם, ולא באנו אלא לעורר את הדברים, אומרת המשנה. משנה מאוד אקטואלי לזמננו, על אף שבקריאה ראשונה יראה שזה לא מדבר אלינו. העושה סוכתו בין האילנות, והאילנות פנות לקשרה. כפי שרשי לומד את המקרה, יש לי פה 4 עמודים. על העמודים האלה הרבצתי שכח מלמעלה, אבל אין לי צפנות. לשמחתי, יש כאן שדרה של אילנות, וכאן יש, וכל אחד מהם זה עומד בפחות משלושה צפחים מחברו, אז יש לי פה בעצם דופן שעשויה מאילן המחובר לקרקע. אבל זה לא מפריע לי. ואת השכח אני לא שם לפי רשי לשיטתו, אני לא שם את זה על האילן, אלא אני מעמיד אותי על דבר שמותר להעמיד אותו. הסוכה היא סוכה קשרה לכל דבר, זה כתוב במשנה. אומרת הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, כל מחיצה. זה דעת המשנה. לא כתוב דעתו של מי. מה? למה לא? הדופן, ממתי היא צריכה להיות עשויה בידי אדם? אתה מדבר לגבי אילן. אז או שנגיד, או נגיד שאת האילן הזה נטע בן אדם, אז זה נקרא עשויה בידי אדם, זה כדי לצאת ידי כולם. או שנגיד שהמשנה לא לשיטתו, לא מפריע. אמר רבא חבר יעקב, כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, אינה מחיצה. אומר רשי, שהרוח מוליכה ומביאה. זה הגדרה. כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה. מה? שהרוח מוליכה ומביאה, זה לא מחיצה. תנן, אבל זה אצלנו במשנה. העושה סוכתו בין אילנות, והאילנות צפנות לה, כשרה, של תגמרה והקזיל ועתי. היית אילן, ברוח הוא מתנדנד. איך אתה אומר שזה משמש כדופן? עונה הגמרא, יש לי תירוץ יותר פשוט. אחא, ומה עסקינן? בקשין מדובר באילן זקן.
עווה, שהרוח לא יכולה להביב אותו. אז לכן, זה מחיצה קשרה. שואלת הגמרא, זה איקה נופו, מה יקרה באופן שהנוף, העלים, גם הם חלק מגוף האילן שמשמש לנו בתורת מחיצה? עונה הגמרא, דעביד לדהוסה ודפנה. הוא עושה את זה כמו כליעה, וזה נהיה קשה, עומד, ורוח מצויה לא יכולה להביב אותו, ולכן הוא קשר. למה? נו. נכון, אבל אם יש נוף בתוך התחום הזה, אז הוא עשה לו עוצה ודפנו. כן? אומרת הגמרא, אי אחי, מה היא למימרה? שואלת הגמרא, בעצם את שאלתך, אז מה החידוש? שאם יש לי פה דבר שהוא לא זז ברוח, והוא מחובר וקשור וכו', אז זה קשר וסוכה, אני יודע את זה לבד, בלעדיך. עונה הגמרא, מהו בתימא מגזור, דיל מעטי להשתמושי באילן, כמה ש... אולי הייתי חושש, כיוון שזה אילן, והרי אסור להשתמש באילן, אז אולי הוא יבוא ויניח את החפצים שלו על הקפנות, ובגלל זה אני אסור את הדופן, כמה שמען שזה לא מעניין אותי, אלא מכיוון שהאילן הזה הוא דופן, מחיצה, אז הוא יכול לשמש לי כמחיצה לסוכה. בשכח, בשכח.
וגם
בעץ, אם זה דופן,
שלא
תטפס
על העץ,
לא חששתי לזה. לא, תיקח חנפת ענף
בשביל...
זה אותו דבר, לא הבנתי, מה השאלה עכשיו?
לא, למה
אין את החשש
שתיקח חתיכת ענף?
למה?
מה? כמו שאמרנו...
למה אתה מתיר? אני, אין לי שאלה אחרת. שבת, אתה הולך לבית כנסת? בדרך אתה עובר ליד עצים? איך מותר לך ללכת לבית כנסת? אולי תתלוש ענף. כי בן אדם נורמלי שעובר ליד עץ לא חותך ענפים. אבל אם הוא רוכב על בהמה, אז הרגילות זה לחתוך ענף. אם הוא מטפס על העץ, זה רגילות לבוא ולתלוש. אז יש גזרה. אז מה הבעיה? שזה דופן? שמה יבוא להניח? לא חושש לזה. כמעט כמו שיניח על זה דברים. על הסכך היה רגילות.
שמטפס על העץ?
ודאי, אדם שמטפס לא תולש.
משהו על הדופן?
על הדופן, לא חוששים. על סכך כן, כי זה היה רגילות. ככה היו נוהגים בזמנם, והקראנו בתף ריש כפחי. יכול להיות, וזה היה היגיון בזמנם, כי ככה נהגו לעשות. ויותר מזה, כבוד הרב, זה מה שכתוב, ככה היה הנוהג. אתה שואל למה היה מנהגים כאלה, מה אפשר לעשות?
לא, אתה מציל איתי היגיון יותר
נוהג. לא, אני אגיד לך למה. כי אם האילן הזה, כמו שהוא אמר, אילן שהוא 30 מטר, אז איך תניח על הדופן? על הסכך רגילות להניח, כי טכנית הסכך זה דבר עומד, אז אתה שם בקלות. מה אתה עושה עם דופן? איפה תניח על העץ? איפה?
יש
לי, באופן נורמל לא מניחים שם, זה בדיוק העניין. כי זה לא תשים על בליטה כזאת, היא שעלולה ליפול בעוד רגע. זה ההיגיון שבדעת. עכשיו זה הגיוני? לא, אבל הגיוני, אל תגיד לא. המשנבורה בתפריש כפחת. בסעיף י"ח, אבל אתה צריך לעיין שם, לא שאמר, תף ריש כף חת, סעיף י"ח, מביא באמצע, סעיף תתוו, ואפשר, סעיף תתוו בסעיף קטן, סעיף ג' במחבר, ואפשר דווקא בימים הראשונים שהיו רגילים להשתמש בפרח להיות ולקלוט שם חזק, אבל עכשיו, שאין רגילים בכך, אין חוששים בכך, הוא מותר לעלות לתוכיו בשבת ויום טוב. אז כתוב מפורש בהלכה שפעם היה כזה מנהג, והיום השתנו המנהגים. לכן אני לא יכול לקרוא, קורא לי בפנים. תף רש כף חת, אתה לא תזכור את זה. לא, תרצה לזכור. תף רש כף חת, ככה היה אומר לך... תף רש כף חת, סעיף ג' אומרת הגמרא, אני לא אומר לך את זה.
היום תקלו
גזירה כזאת. קראנו, חידוש
כזאת.
נשאל את הרב הפוסק, מה הוא אומר? לא, נכון, ודאי. ופה השאלה, מתי עושים, מתי לא. ויש פוסקים, אני ברוך השם רק מגיד שיעור. אומרת הגמרא, תשמה, ברוך השם, אני לא מחויב לזה. נא, סליחה, תשמה. היה שם אילן, או גדר, או מחיצת הקנים, נידון משום דיומד. הנידון הוא באותם פפי ביראות. אמרנו שאם יש לי בור, ואני רוצה להשקוט את הבהמות, לא לשכוח, אדם שירד לבור וישתה. בהמה לא יכולה לרדת לבור. אז עשו לתקנה מדרבנן, ארבע מחיצות, דיוק מדהים, שתי עמודים, כל אחד אמר, עכשיו יש לי שם במקרה אילן, בכותל שלו אני יכול לעשות אמה על אמה. יש לי גם איזה גדר, שיכולה להיות אמה על אמה.
ויש לי גם רחיצה של קנים שהיא אמה על אמה. הכל זה נפלא כדי לעשות פחי בירות. קנים? קנים זה מתנדד ברוח. אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות קשר? עונה גמרא, אתה מה, משום דוד, לברוצה ודפנה, אותו טיפור, הוא עשה את זה קשור על ידי ברוצה ודפנה, ולכן אין לי בעיה. תשמע, אילן המסך על הארץ, אז בקיצור נמרץ. אנחנו דיברנו בהרחבה במסכת העירובים, שכל בן אדם קונה שביטה, שביטה, בשבת הוא קונה שביטה, מותר לו ללכת דלת אמות, ועוד 2,000 אמה לכל רוח, זהו. היה אני יודע שאני נטייל בפתח תקווה יותר, כי זה עיר, ועיר כולה נידונת כדלת אמות. בית, כל הבית נשאר כדלת אמות, אם יש לי קילומטר בית, אז כל הבית זה דלת אמות, ומחוץ לבית 2,000 אמה. יש לי פה אילן, עם צל יוצא מגדר הרגיל, לא יודע, פה לא רואים כל כך, אבל יש דברים כאלה. בערב של תלך, תראה, יש שם עצים גדולים עם נוף שיוצא לצדדים, שברמה העקרונית זה יכול ללכת 20 מטר, אם מגדלים את זה נכון, 30 מטר. יש לו כזה בשדה. עכשיו, זה כמובן, האילן הוא גבוה. מתחת לאילן יש לך 3-4 מטר, יכול להיות בלי שום ענפים. אבל הענפים פורסים כנפיים, והם יורדים לאט 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 לאט, עד שזה מגיע לקרקע, סמוך לשלושה צפחים, זה המקרה שלנו. אילן המיסך על הארץ, אם אין נופו גבוה מן הארץ שלושה צפחים, מטלטלים תחתיו, זה נקרא כל דלת אמות. כי פחות משלושה צפחים זה הופך להיות מחיצה. לבוד. אז זה רשות היחיד, כמו בית, אז אני מטלטל בדלת אמות שלו. שואלת הגמרא המים, הקעתי ואתי, אתה ראית פעם איך זה מתנדנד ברוח, על מה אתה מדבר? הרי המחיצה שמתנדנדת לא שווה מחיצה. עונה גמר, אתה מדע, מתעתיד לברוצה ודפנה, זה קשור שזה לא מתנדנד. היא אחי, מטלטל בכולי, למה אמר רבון הברד רב שוע, הם מטלטלים בו אלא בית צעתיים. יש לנו דין שכל מקום שלא הוקף לדירה, אז עד בית צעתיים, דהיינו 150 כחתר משתן, 5,000 אמה רבועים, מה שאנחנו קוראים 70 אמה ושראי, 70 אמה ושתי שלישה, 70 אמה ושעשורת שלו. בכל אופן, זהו המקום שמותר לבוא ולטלטל. יותר מזה, אם זה לא הוקף לבית דירה, זה נידון כקרמלית, ואז יש רק דלת אמות. למה? הרי למה עושים את האילן הזה? שהשומר יהיה לו למקום להיות בפנים, וככה הוא שומר על הפדה. אז גם יותר מבית צעתיים היה צריך להיות רשות היחיד כמו דירה. עונה הגברה, משום דעה בדירה שתשמישה לאוויר, וכל דירה שתשמישה לאוויר, הם מטלטלים בו על צעתיים. הוא לא משתמש בזה בתור דירה לגור בה. הוא מפה מגן על עצמו מהשמש ורואה החוצה. אז הוא צריך את זה לאוויר, לחלק החיצוני. אין לזה הגדרה של דירה. אז עד זה צעתיים, כן יותר מכאן לא. מי לא יכניס? שלושה צפחים. שלושה צפחים. כי זה על עבוד. פחות משלושה צפחים, זה לא הגדרה של כדי אימבוקים בו. כדי שיזדקר בבת ראש כתוב. זאת אומרת שהוא יכול לעמוד עם ראש למעלה. וזה שלושה צפחים.
למה זה בא בשביל החוץ לא בפנים? הוא רוצה למלט מהחום.
נכון. אבל מה המטרה שלה? מה הוא עושה בפנים?
תופה
החוץ.
תופה החוץ, נכון.
אז הוא רוצה להשתמש לצורך החוץ, לא לצורך הבפנים. הוא מגן על עצמו פה, אבל המטרה שלו פה זה לשמור על החוץ. זה נקרא לצורך אוויר. בסדר או לא? אם לא, אז נקרא ביחד רש"י. שורה ראשונה מהרחב... שורה ראשונה מהצרות ברש"י. שתשמיש.
יכול גם לעמוד לי בחוץ ולסתות החוצה.
תראה רש"י. תראה רש"י. שתשמישה לאוויר. יש לך? שאינה עשויה דירה בו, אלא לצורך אוויר שחוצה לה לשמור השדות. ואינה חשובה דירה להתיר הכיף הגדול. לא אמרנו שהוא לא משתמש פה בפנים. זו לא הגדרה של דירה. אומרת הגמרא תשמע, שבת בתל שהוא גבוה עשרה והוא מארבע אמות עד בית צעתיים, נפצע באמצע המדבר, נעמד על איזה אבן גבוה עשרה צפחים, רחב יותר מדלת, כי אם זה דלת אז זה דלת אמות, רחב מדלת ועד בית צעתיים, עד 70 אמה ושיריים. הדין הוא שכל המקום יהיה לו לדלת אמות, והוא מטלטל בכולו, ועוד 2,000 אמה. וכן בנקע שהוא עמוק עשרה, בור, אומר רש"י כדי להפוק עם השיטה שמה של רב מאיר, אומר רש"י מה זה תל, נקע, גומה העשויה מששת ימי בראשית. בשביל מה רש"י אומר את זה? כדי לומר לך, גם דבר שלא עשוי בידי אדם, אלא באופן טבעי יש פה בור שיש לו מחיצות, עשרה צפחים. אז כשדיברנו על הסלע, על הסלע אין מחיצה, אבל פה אנחנו משתמשים בהלכה למשה מתנאי גוד אפיק מחיצה. אז המחיצות עולות עד למעלה וזה נקרא מוקף מחיצות. אותו דבר, אמרנו להפוקי ממי שאומר שצריך להיות מחיצה אפויה בידי אדם. זה כנראה הפשט ברשי. לא שאני יודע, אני מעריך שזה כוונתו. עוד אומרת הגמרא, וכן כמה קצורה ושיבולות מקיפות אותה מהלכת כולה וחוץ על האלפיים אמה. יש לו באמצע השדה קרחת. עד 70 אמה ושיריים, אז הוא גר בפנים והשיבולים הם גובה של מטר ומעלה, אז אין לו בעיה, מוקף מחיצות. שואלת הגמרא, והמי, אף על גב דקאזיל ואת ירח, השיבולים האלה, אורו מתנדדים, זה לא מחיצה. אז איך אתה תומך על זה? ואומר תופעות במקום, פה לא שאלתי שאולי זה גם יחשב לי כבית דירה, כי פה אין לו גב. במקום של אילן שמייסך, אז יש צד שזה יחשב דירה. תשובה אם זה לא נקרא דירה. כאן... לא. הוא כף לדירה. אז זה מה שאומר, אבל אל יהיה במינה לומר שזה יחשב דירה ביותר מבית צעתיים. אומרת, אז זה הגמרא, התמנה מידי אביד לי בהוצה ודפנה. גם שם הוא קלה את הדברים, ולכן, לפני שנראה את ההלכה, רק כדי שאני לא אשאר בלא כלום, אז רק נקרא משנה. אומרת המשנה, מחר נסביר, אבל הם קוראים. שלוחי מצווה פטורים מן הפוקה, דין שאני לא יודע לקרוא, אבל זה מה שכתוב. שלוחי מצווה פטורים מן הפוקה, מה שנקרא, העוסק במצווה פטור מן המצווה. אמיר דקזי רשי, רשי אומר, הולכי בדרך מצווה, כגון ללמוד תורה ולהגביל פני רבו ולבדות שבועים. זאת אומרת, אדם הולך בדרך כדי ללמוד תורה, הוא לא לומד. הוא בדרך לישיבה. הוא בדרך ללמוד תורה. פטור מן הפוקה. יש פה פוקה, הוא יושן בחדר. כי הולך ללמוד תורה. אז אדם שהולך ללמוד תורה גם לא קורא מגילה, וגם לא צם ביום כיפור, כי הוא עוסק במצווה, הוא לומד תורה, הוא עוסק במצווה, פטור מן המצווה. ואם הוא לובש ציצית, אז חבל על התפילין ועל התפילות וכו', עוסק במצווה. מי אמר שלא? פטור מלמי תפרסת לעניה. גמרא, מזכיר את הגמרא הזאת
בבנגליה,
לתת דקה ושני לאווים, לא תקפוץ ולא תקמוץ, שני לאווים, יויין במעריץ חיות, בעזרת השם מחר. ממשיכה הגמרא ואומרת, אדם שנמנע מלתת דקה, עובר בשני לאווים, אומרת המשנה, לא אני, מעריץ חיות, בעזרת השם מחר. אחד מהקושיות הגדולות על המושג של שעוסק במצווה פטור מן המצווה ונשאר בצריך עיון. חולים ומשמשיהם פטורים מן הסוכה, נראה מה זה חולה. אוכלים ושותים ארעי חוץ לסוכה, וגם אחר נצטרך לבדוק מה זה נקרא ארעי. אוכלים ושותים שינה ארעית, אסור. ולסיום הדברים, רק נסכם פה את מה שמביא המחבר בספרי שלם את סעיף י', שזה בעצם הדין שלמדנו כיום. העושה סוכתו בין האילנות ואילנות שמות להם היו חזקים או שקשר אותם וכו' וכו', ואין הרוח המצויה מנידה אותם תמיד וממילא הרי זה קשרה. על כן אין נכון לעשות כל המחיצות מיריות של פשטן ולא קנים, אף על פי שקשרן בטוב. קראים את זה סוכה שעשויה מבד אפילו מפשטן. זימנים דמינתקי ולב עדתי, והבלי מחיצה שאינה יכולה לעמוד בפני רוח מצויה. אז אי אפשר לעשות סוכה כזאת, אלא אם כן זה קשור היטב. אבל אומר המחבר, גם אם זה קשור היטב, נגיד שהוא השפיל את הברזל בתוכו וזה מתוח, אבל זה עלול גם להיקרה. והרוצה לעשות בסדינים, טוב שיערוג במחיצות קנים פחות מגימל. מה שאנחנו אומרים, תמצח באמצע חבלים, ותעפה את זה עשרה צפחים, ואז הפשטן, המחיצה לא מעניין. יש לי מחיצה. אתה רוצה לשים לך לקישוט גם בת עצים, אבל זה כבר לא קשור.
אתה יכול אותם לנגיד שלא יקרה אחרי זה. אם אתה חושב
שיקרה,
בת,
זה בטוח. לא מתכה מה שיש בהלכה. בהלכה לא כתוב ככה, למה לעשות יותר קשה ממה שיש? כי בפשטן, כשמדברים על בת, הרבה יותר סביר שהוא יקרה מאשר החבל.
יש שיעור כזה יכול
לדעות? לא כתוב לנו. זה צריך לשאול פה עסק. סעיף קטן בן חטא. עד שלא תהיה רוח מצויה מנידה אותם. אני אומר לך, לא חלה מייסה, מה כתוב? רצונו לומר, ואם מנידה אותם, אפילו אין בכוח הרוח להפיל אותם לגמרי, רק שעל ידי הרוח הולך המחיצה ובא. קיים אליהם ושוב לא חשיב המחיצה. ואפילו עומדת בבית שאין בו רוח כלל, לא חשיב המחיצה. אומר המשנה ברורה.
גם אם אתה תעמיד את זה עכשיו במקום כזה שאין רוח,
אבל ברוח מצויה ומתנדנד, זה מה שרשי כותב בפנינו, אומר רשי, ישר בתחילת הגמרא, שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, שהרוח מוליכה ומביאה. אומר המשתברו, לא רק בזמן שיש רוח, גם כשאין רוח, המציאות של רוח, זה פופל בחוקה. לכן היום, בחוקות החדשות, כבר לא עשו וסמכו על הפשטן, אלא הוסיפו את החבלים, על אף שצריך לדעת שהחבל איש, מקל פה על המשנה ברורה ואומר, אבל נראה, ואם חוצץ ביתו בסדין, הוא צריך לקשור למיטה, והרי, בביתו אין הרוח מצויה, שכותלי הבית חוצצים בפני הרוח, ואין רפיון המחיצה פופלתה, אלא תנועתה ונדנודה פופלתה, דהיינו, דעת החבוני שרק אם בפועל זה מתנדנד, זה פופל. אז אם זה סתם נמצא אצלך בחצר או על הגג, ודאי שזה מתנדנד. אבל אם זה היה במקום כזה שזה לא מתנדנד, אז זה היה קשר. המשתברו החולה גם הזה ואומר, כיוון שבאופן נורמל ברוח מצויה זה דבר מתנדנד, אין לו תורת מחיצה. אתה כן רוצה לעשות עם פשטן, תדאג לעשות את החבלים, או צנים, או לייסים, או מה שאתה רוצה, העיקר שתיצור בו מחיצה עשרה צחים, ואז זה לך בעיה עם הפשטן.